טוב, בפעם הקודמת דיברתי קצת על מודלים של שתי קומות, שהקומה הראשונית בעצם היא הקטגוריה הפריפריאלית שבה עסקנו, ראינו את זה בהלכות בדיני מעמד אישי, נישואין וקידושין, ואמרתי שיש איזושהי קומה ראשונה. חזר עכשיו, אני אנסה שוב להמשיך, נראה אם זה ילך. ראינו שיש קומה ראשונית של הקמת בית במובן של בני נוח, שמה שהרמב"ם מתאר בתחילת הלכות אישות, שאדם פוגש אישה, מכניסה לביתו, ומתחילים בעצם לחיות ביחד, ועל גבי זה התורה הוסיפה קומה הלכתית, הלכתית, משפטית, להקדים קידושין לנישואין. אמרתי ש... יש איזה השלכות, למשל בהצעה של הרב דייחובסקי פה בארץ, נישואי בני נוח, בעצם לחזור לקומה הראשונית. והקומה הראשונית הזאת היא בעצם לא קומה הלכתית, היא קומה אוניברסלית, שההלכה מכירה בה, או לפחות מעכלת אותה, למרות שהיא בעצם נמצאת מחוץ עליה. אותו דבר ראינו לגבי תורת המשפטים של רבי שמעון שקופ, שגם שם איזשהו רובד משפטי, אוניברסלי, עובד משפטי אוניברסלי, שבעצם ההלכה, הלא תגזול, ההלכתי, יושב על גביו. אולי אני רוצה עוד, אני ארצה עוד להוסיף השלכה מסוימת, כי בעצם שתי הדוגמאות האלה הן במובן מסוים דוגמאות פרטיות, של מושג הסברה. עליו דיברתי שמושג הסברה בעצם מחולל בעצמו עולם נורמטיבי שלם, אבל הוא קצת נמצא בעצם מחוץ להלכה כנראה, דיברנו על הצלח ועל הפני יהושע, ואני רוצה להראות איזשהו ביטוי לעניין הזה. יש סתירה בין שתי סוגיות, כמה וכמה אחרונים מעלים את הסתירה הזאת, סתירה בין שתי סוגיות. מצד אחד יש סוגיה במסכת סנהדרין, סוגיית תקלה וקלון. ושם הגמרא אומרת שאם, ההקשר של הגמרא הוא, שאם בהמה נרבעה לאדם, אז הורגים את הבהמה. יש שתי דעות בגמרא למה עושים את זה. או מצד תקלה, או מצד קלון. קלון פירושו... שכשהבהמה הזאת תסתובב בשוק, ברחוב, אז יגידו, זאת הבהמה שפלוני רבה, וזה קלון עבורו. במצד תקלה, זה בגלל שהבהמה הזאת גרמה לפלוני הזה עבירה, אז יש פה, הוא ביער טהרה מקרבך. אנחנו אמורים להרוג את הבהמה הזאת. לא חשוב לענייננו, זה רק הרקע. בתוך הדברים, הגמרא דנה, מה קורה עם בהמה שנרבעה לקטן? או רבעה קטנה. אז הגמרא אומרת שהורגים גם אותה. והגמרא דנה שמה, למה הורגים אותה? הרי אין פה תקלה, כי זה לא... אין פה עבירה, לקטנים אין עבירה, אז יכול להיות שזה מצד קלון, אבל בסוף מסקנת הגמרא היא שיש פה גם תקלה. גם למאן דאמר שזה משום תקלה, הורגים את הבהמה. למה? כי גם עבירה כזאת של קטן היא עבירה. ככה עולה מהגמרא שם. לעומת זאת, זה מקשיב כמה וכמה אחרונים, רבי שמעון וסרמן, ואי מצחק, רבי יצחק אלחנן, וחלקת יואב, יש כמה אחרונים שמקשיב את זה, שגמרא במסכת יבמות, בדף למד ג', הגמרא מדברת שם על דין אין איסור חלל איסור. והגמרא אומרת, מביאה דוגמה, מה קורה עם קטן שנכנס למקדש והקריב קורבנות, והוא הביא בשבת, והוא הביא שתי שערות באותה שבת. זאת אומרת, הוא גדל באותה שבת. הגמרא אומרת שאיסור שבת, והוא לא היה כהן, איסור שבת ואיסור זרות באים עליו כאחד. אז ברגע שהוא הביא שתי שערות, הוא נהיה גדול, אז גם הוא נהיה חייב באיסורי שבת, וגם נהיה חייב באיסורי זרות, זר שהוא לא כהן, נכנס למקדש ומקריב, זה איסור. אז הגמרא מחפשת שם איך, איך יכול להיות מצב ששני האיסורים באים בבת אחת, כי אם באים אחד אחרי השני, אז הראשון יחול והשני לא יחול עליו. אבל אם הם באים בבת אחת, אז שניהם, שניהם חלים. איך יכול להיות שבא בבת אחת? כשהוא הביא שתי שערות באמצע השבת. מכאן רואים שעד שהוא הביא שתי שערות, כל עוד הוא היה קטן, אז הוא לא היה חייב במצוות האלה. זאת אומרת, רק הגדול חייב, כשהוא היה קטן, הוא לא היה חייב. אז שואלים האחרונים האלה סתירה מול הגמרא במסכת סנהדרין, בסוגיית תקלה וקלון, ששם רואים שגם לקטן יש עבירות. ובגמרא ביבמות רואים שלא, כל עוד הוא קטן הוא לא חייב בכלום, רק משעה שהוא הביא שתי שערות, הוא מתחייב בזה. אז הם אומרים את זה כמעט באותה צורה, יש הבדלים קטנים, אבל כמעט באותה צורה, כולם בעצם מיישבים את זה באופן הזה. בעצם אומרים כך, באיסורים שבהם עוסקת הסוגיה במסכת סנהדרין, זה רביעת בהמה. איסורים מהסוג הזה הם איסורים שמחייבים גם בני נוח. וכיוון שזה מחייב גם בני נוח, הרי בבני נוח לא נאמרו השיעורים. שיעורים חציצין ומחיצין זה הלכה למשה מסיני. על בני נוח לא נאמר הדין של שיעורים. עכשיו, השיעור הגדלות של ילד, שתי שערות, או גיל 13, או כל השיעורים שאנחנו אומרים, ממתי אדם כבר נעשה מבוגר וחייב במצוות, גם זה לא נאמר בבני נוח, כי זה מדיני השיעורים. זה תורים חתם סופר וראש, אני לא נכנס כרגע לפרטים, אבל זה גם מדיני השיעורים, וזה לא נאמר בבני נוח. אז ממתי בן נוח חייב במה שהוא חייב? אם בשבע מצוות שלו, באיזה שלב, אם לא נאמרו עליו השיעורים. אז התשובה היא המצב הטבעי, לא צריך שיעור מלאכותי, זה מצב טבעי. מה זה המצב הטבעי? ממתי שהוא מבין. ממתי שהבן נוח מבין, אז הוא חייב. ואין פה שיעור פורמלי, כמו שאנחנו מוצאים לגבי יהודים, שתי שערות, או גיל 13, או כל מיני שיעורים פורמליים כאלה או אחרים. אז לבני נוח זה בעצם קיים מרגע שהוא מבין. אז אומרים אותם, כן, צריך, אולי ברקע הדברים, צריך להבין שמצוות בני נוח, בזה דיברתי, מצוות בני נוח אלה מצוות שבעצם מעוגנות בסברה. זאת אומרת, אם יש לי סברה, אז אני חייב, הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות מלכים, שאלה מצוות שהדעת נוטה להן, כן, זה מצוות שהן בסברה. אז אם זה כך, אז הכלל הוא שמי ש... מבין את הסברה, מתחייב בהם. מי שלא מבין, לא מתחייב בהם. זה בעצם מצב שבו אין שיעור, באיזשהו מובן פורמלי שאומר, אלה חייבים ואלה לא חייבים, או מי כאן ועל החייבים ועד כאן לא חייבים, אלא זה נובע ממהות העניין, זה לא שיעור חיצוני, אלא אם הדבר הזה יסודו בסברה, אז מי שמבין את זה חייב, ומי שלא מבין את זה לא חייב. וזה בעצם הגיל שממנו ועלה, הגוי הקטן חייב במצוות. ברגע שהוא מבין, זה באמת לא אוניברסלי. יש ילד שיבין בגיל 5, יש ילד שיבין בגיל 10. אז הוא חייב מעט שהוא מבין. זה בעצם הטענה. ממילא אומרים אותם אחרונים, שגם יהודי, באותן מצוות שבן נוח חייב, גם היהודי יהיה חייב מרגע שהוא מבין. ולכן גיל 13 לא קובע לגביהם. מצווה, האיסור הזה של רביעת בהמה, שבו עוסקת הסוגיה בסנהדרין, בעצם שייך לאותה קטגוריה של מצוות שכליות, מוסריות, או מה שלא יהיה, ולכן, כיוון שהאינדיקציה היא שגם בן נוח אסור בזה, ממילא גם היהודי, האיסור שלו בזה, לא מתחיל מגיל 13, אלא משעה שהוא מבין. זה בעצם הטענה. לעומת זאת, האיסור, המצוות שדנים בהם בסוגיית יבמות, איסור זרות במקדש או איסור שבת, אלה איסורים הלכתיים ספציפיים ליהודים, וזה כמובן מחייב רק משעה שאני נחשב גדול, משעה שהבאתי שתי שערות. לכן הגמרא ביבמות אומרת שעד שתי שערות אני באמת לא חייב. היא עוסקת באיסורים כאלה, הם איסורים הלכתיים. איסורים הלכתיים עליהם נאמר השיעור של שיעור הגדלות, שממנו בעל החייבים. אבל בסוגיה בסנהדרין, שמדובר על רביעת בהמה, במצב כזה, זה בעצם איסור שגם בני נוח, גם בני נוח חייבים בו, ולכן האיסור הזה מחייב כל מי שמבין אותו. בין אם זה יהודי ובין אם זה, בין אם זה בן נוח. זאת בעצם, זה בעצם התירוץ שמציעים. עכשיו, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? הם מנסחים את זה דרך הגמרא, גם היא במסכת סנהדרין, שם לא רחוק, הגמרא שמה אומרת, לי קמידי בבן נוח חייב ולישראל פטור, או בן נוח אסור וישראל מותר. לא יכול להיות משהו שמחייב בני נוח, ואת היהודים הוא לא מחייב. הפוך כן יכול להיות, יש דברים שיהודים חייבים בהם, ובן נוח לא חייב בהם. אבל לא יכול להיות מצב שבן נוח חייב, משהו שבן נוח חייב בו, וישראל לא. ולכן הם אומרים שכל דבר שבן נוח חייב בו, גם הישראל יהיה חייב בו, ומה קורה אם יהודי בן, ילד יהודי בן 10, אז אם מקבילו הגוי בגיל 10 יהיה חייב, כי הוא מבין, לא יכול להיות שהיהודי יהיה פטור. אין שום דבר שגוי חייב, יהודי פטור. זאת בעצם הטענה שלהם. זה נראה קצת כמו איזשהו שיקול טכני, שיקול פורמלי, איזושהי הוכחה. אם הגוי חייב, אז גם היהודי חייב, כי אין שום דבר שגוי יהיה חייב בו ויהודי יהיה פטור. אז אם גוי בן 10 חייב, אז גם יהודי בן 10 צריך להיות חייב.
אבל נדמה לי ש... הכל משובש.
מה? לא שומע? חזרנו? עכשיו שומעים אותי?
כן, עכשיו שומעים. נותקת ל-2-3 דקות.
כן, אוקיי, אז מה שאמרתי בעצם זה שהאחרונים מיישבים את הסוגיה בסנהדרין מול הסוגיה ביבמות, דרך חלוקה בין שני סוגים של מצוות. לא יודע פשוט איפה נגמר, איפה הפסקתם לשמוע אותי. המצוות שבהם עוסקים בסוגיה ביבמות, אלה מצוות של שבת וזרות במקדש, ואלה מצוות שהן ייחודיות להלכה, בעצם מחייבות רק יהודים, והמצוות שמדובר עליהן בסנהדרין, זה מצוות שרביעת בהמה, ורביעת בהמה זה מצווה שמחויבים בה גם בני נוח, לכן הם אומרים שכיוון שבבני נוח גם קטנים חייבים, כי עליהם לא נאמרו השיעורים, אז גם יהודי קטן יהיה חייב באותם מצוות, כיוון שלי קמיד זה שלבן נוח אסור ולישראל מותר, לעומת זאת המצוות בסוגיית יבמות, אלה מצוות שמחייבות רק יהודים, מצוות הלכתיות, ושם הגיל המחייב זה שיעור הגדלות, כן, שתי שערות או גיל 13. עכשיו, הטיעון שלהם נראה טיעון טכני, כן, לי קמיד זה שלישראל, לבן נוח אסור ולישראל מותר, אבל מאחוריו נדמה לי שיושב טיעון מהותי. אתם שומעים אותי? אני רואה אתכם קפואים, אני לא יודע אם שומעים או לא שומעים.
כן, 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 שומעים, שומעים.
אוקיי, אז מאחורי הטיעון הזה בעצם יושב עיקרון הגיוני, אני חושב, וזה עיקרון שתי הקומות, עקרון שתי הקומות שעליו דיברתי בשיעור הקודם. בעצם הטענה היא שבכל יהודי יש בן נוח קטן. זאת אומרת, יהודי זה בן נוח שעל גביו נוספה עוד קומה, אוקיי? ולכן בעצם כל מה שיש בבן נוח, שבן נוח חייב, גם היהודי חייב, הוא חייב בו צד הדין בן נוח שיש בו. זאת אומרת, במילים אחרות, כן, יהודי פירושו גוי מסוג מסוים, אוקיי? כמו שאדם זה בעל חיים, זה... שאריסטו הגדיר אדם, זה חי מדבר. אוקיי? הוא שייך לסוג הזה שנקרא חי או בעל חיים, והמין המיוחד המדבר זה מה שנקרא אדם בתוכו. אז כל אדם הוא גם בעל חיים. הוא בעל חיים מסוג מיוחד. אותו דבר היהודי הוא אדם מסוג מיוחד, שחייב גם במצוות ההלכתיות. אבל ברור שכאדם, הוא גם חייב בכל מה שכל בן אדם חייב בו. רק בנוסף הוא חייב גם בחיובים של היהודי. ולכן הטענה היא שמה שהגמרא אומרת, שלי קמידי שלבן נוח אסור ולישראל מותר, בעצם יושב על מודל שתי הקומות שדיברתי עליו בשיעור הקודם. שבעצם כל יהודי הוא גם בנוח, ובתור בנוח הוא חייב כמו שכל גוי חייב. כל מה שיכול להיות ביהודי זה רק תוספות. זאת אומרת שהוא חייב גם בדברים ההלכתיים שנאמרו רק לגבי יהודי. ולכן כל מה שמחייב בני נוח כמובן מחייב אותו, אם זה מחייב אותם גם מגיל 8 או לא משנה ממתי שהם מבינים, אז גם יהודי בגיל הזה יתחייב. בגלל שבסך הכל הוא גם אדם, חוץ מזה שהוא יהודי. על העניין הזה יש מאמר של הרב קוק באורות ישראל, שם הוא דן בשאלה הזאת, האם כל יהודי זה בן נוח פלוס משהו, או שהקומה היהודית מחליפה את מה שהיה לפני מתן תורה, את הקומה האוניברסלית. מסקנתו בסופו של דבר, זה שזה מודל של שתי קומות. עכשיו, פישר גם מדבר על זה, יש לו בבית ישי בדרשות, בספר השני שלו, גם כן מדבר על זה, כדרכו לא מזכיר את הרב קוק, אבל ברור שזה לקוח משם. והדוגמה הזאת של חיובי קטנים, אני חושב שהיא ביטוי, לא יודע אם לקרוא לו הלכתי, אבל ביטוי נורמטיבי לטענה הזאת. בעצם מה שהביטוי הזה אומר, זה ש במצוות שבן נוח חייב בהם, גם היהודי יהיה חייב בהם, ממתי משעה שהוא מבין. עכשיו, יש מקום להתלבט, האם הדברים האלה הם חיובים הלכתיים. או שזה חיובים כמו חיובי מוסר, כמו ערכים אנושיים, כל מה שדיברתי עליו בשיעורים הקודמים. בפשטות, באותם מצוות שהבן נוח חייב בגלל שהוא מצווה, אז זה כנראה ייכנס להלכה גם אצל היהודי. זה יהיה חיובי הלכתי. אבל אצל גוי יש חיובים שהוא חייב בהם גם בלי שהוא מצווה. רב ניסים גאון בהקדמה לש"ס, זה נתפס בתחילת מסכת ברכות, בדפוסים המקובלים, אז הוא אומר שמה, אנחנו יודעים שיש שבע מצוות בני נוח. אבל מצד שני, בגמרא בסנהדרין רואים שיש עשרות מצוות שבן נוח חייב בהן. אז הוא שואל איך זה מתיישב עם הטענה שבן נוח חייב רק בשבע מצוות. אגב, השבע מצוות של בני נוח כמובן מקבילות לעשרות רבות של מצוות אצלנו. רק אצלו, נגיד מצוות עריות. עריות אצלנו מחולק להרבה מאוד מצוות. שבן נוח חייב בעריות, זה כולל בתוכו מה שאצלנו ממוין כהרבה מצוות. אז אני לא מדבר על זה. אני מדבר על מצוות שלא נכנסות בכלל בקטגוריה של השבע מצוות בני נוח. גם השבע שלו, אצלנו זה עשרות. אבל מעבר לשבע שלו, יש עוד מצוות שהגוי חייב בהן. אז אומר רב ניסים גאון, שכל מצוות שתלויות באובנטה דליבה, כבר התחייב בהם אדם מעולם. לא הזכרתי את זה כשדיברתי על סברה, אני לא זוכר. אז הטענה היא שבעצם דברים שהם תלויים בסברה, הבן נוח חייב בהם גם בלי ציווי. למה לקרוא סברה הוא, אוקיי? כל מה שאמרתי על הסברה בקשר ליהודים, כמובן נכון גם לבני נוח. בעצם החיובים האלה הם לא חיובים בקטגוריה שלהם, הם לא חיובים הלכתיים, הם חיובים חוץ הלכתיים, זאת איזושהי קטגוריה אחרת. אז אם זה כך, החיובים האלה כמובן חלים גם על יהודי. כי לא סביר שבן נוח יהיה חייב בזה, ויהודי יהיה פטור, כי כל יהודי הוא גם בן נוח פלוס עוד משהו. עכשיו, אם זה למשל רביעת בהמה, רביעת בהמה, מה שהבן נוח חייב בו, זה לא נכלל בשבע מצוות. אבל בכל זאת, רב ניסים גאון מביא את זה, שבן נוח חייב בהם. למה? כי הסברה נותנת. אם זה כך, אז זה חיוב לא הלכתי, זה חיוב שהוא מסברה. אז כמובן חיוב שהוא יסודו בסברה, גם היהודי חייב בו, למה לקרוא סברה הוא? ולכן לא ייתכן מצב שבן נוח חייב ויהודי יהיה פטור. בגלל שכל דבר שהבן נוח חייב, לא מהשבע מצוות בני נוח שלו, אלא מסברה, אותה סברה מחייבת אותי גם כיהודי. לא בגלל שהבן נוח חייב, זה שהבן נוח חייב זה אינדיקציה. זה אינדיקציה לזה שיש פה חיוב מסברה, אבל חיוב מסברה מחייב גם יהודים. לכן היהודי יהיה חייב. אף כמין האיש היהודי יהיה חייב מעט שהוא מבין, לא מגיל 13. ומה זה נקרא שהוא חייב? זה הרי לא חיוב הלכתי, זה חיוב סברתי, לא יודע איזה, אבל זה לא חיוב הלכתי במובן הרגיל, כמו שדיברנו בפני יהושע ובצלח לגבי ברכות על המזון לפניו. אז החיוב הזה גם הוא בעצם איזשהו סוג של קטגוריה פריפריאלית להלכה. הוא מחייב, וזאת נורמה שאנחנו אמורים לנהוג על פיה, נורמות של עשה ולא תעשה, אבל זה לא חלק מההלכה. אבל הוא מתערבב בהלכה במובן הזה שגם הוא מחייב אותי, ההלכה מכירה בו דה פקטו. אני אתן לכם אולי עוד דוגמה לעניין הזה. הרמב״ם כותב, בהלכות, מלווה ולווה, הרמב״ם כותב שם שלא משביעים קטן לפי שאינו יודע עונש השבועה. יש שם ויכוחים וגרסאות ברמב״ם, אני לא נכנס כרגע לכל האפשרויות. אבל ככה הוא כותב. עכשיו, על פניו הדברים האלה של הרמב״ם הם מאוד תמוהים. כי משמע שאם קטן הוא חכם, הוא יודע עונש שבועה, אז אולי כן אפשר להשביע אותו. אבל זה מוזר, כי הרי קטן אין עליו עונש שבועה. הוא לא חייב בכלל, הוא קטן. אז איך הרמב״ם אומר, בגלל שהוא לא יודע את עונש השבועה, זה לא שהוא לא יודע את עונש השבועה, אין לו עונש שבועה. הוא קטן, הוא לא חייב. הרמב״ם נראה ממנו שזה רק עניין טכני, בגלל שהוא לא יודע, הרי כל הרעיון של להשביע מישהו, זה בגלל ששבועה זה סוג של פוליגרף הלכתי. נכון? בעצם אדם מפחד מהעונש של השבועה, ולכן אם הוא אומר משהו בשבועה, אפשר להאמין לו. זה איזשהו סוג של פוליגרף. הקטן שלא יודע עונש שבועה, אין טעם להשביע אותו, כי זה לא יעזור לך. אם הוא לא יודע את עונש השבועה, אז זה לא ירתיע אותו מלשקר, גם אם הוא נשבע על הדבר הזה. זה מה שאומר הרמב״ם. אבל אני אומר, זה הרבה יותר חזק מזה, זה לא בגלל שהוא לא יודע עונש שבועה. אין טעם להשביע אותו, כי אין עליו עונש שבועה, לא כי הוא לא יודע את העונש. הרמב״ם אומר שהוא לא יודע את העונש, משמע שיש עליו עונש, וכיוון שהוא קטן, הוא לא בר דעת, אז הוא לא יודע. אבל זה לא נכון, בתור קטן אין עליו, ההפך, אני הייתי נזהר מקטן חכם. כי קטן שלא יגיע לדעתו, אפשר עוד למכור לו לוקשים. להגיד לו ששבועה זה מאוד חמור וצריך להיזהר, אתה תיענש על זה וזה, ואז אולי כשהוא יישבע, באמת אפשר לקחת את זה ברצינות, כי הוא מפחד מהעונש. אבל קטן שהוא בר דעת, קטן חכם, ממנו צריך להיזהר יותר. כיוון שהוא הרי מבין שאין עליו עונש. אין עליו עונש. אז לא, אי אפשר יהיה למכור את הלוקשים האלה. למה הרמב״ם אומר שלא משביעים קטן בגלל שהוא לא יודע את עונש השבועה, הוא היה צריך להגיד לא משביעים קטן כי אין עליו עונש שבועה. ברמב״ם משתמע שלא משביעים שקטן שנשבע, יש עליו עונש. רק יכול להיות שאם הוא קטן אז הוא אנוס או שהוא לא יודע ויכול להיות שהוא ייפטר, אבל ברמה העקרונית יש עונש שבועה גם על קטן. מאיפה זה בא? קטן לא חייב במצוות. נראה שהרמב״ם מבין ששבועה, עונש שבועה או איסור להישבע לשקר, קיים גם בקטן, ומעלה גם עונש יהיה עליו, לא עונש בבית דין, אבל עונשי שמיים יהיו גם על קטן. למה זה? מאותה סיבה שאמרתי קודם. החובה לקיים את מה שנשבעת עליו או לא נשבע לשקר, היא חובה שמסברה. וחובה שמסברה קיימת גם בקטנים, לא רק בגדולים. כל עוד הם מבינים, אם הוא לא מבין, אז כמובן שלא. ולכן צריך להיזהר, כי אתה כשעומד מולך קטן, אתה לא יודע עד כמה הוא מבין. אז אל תשביע אותו, אומר הרמב״ם. אבל ברמה העקרונית, אם הייתי בטוח שהקטן הזה מבין, אז יהיה עליו עונש שבועה, ועקרונית אפשר גם להשביע אותו. אם יש עליו עונש שבועה, אז השבועה יש בה אלמנט מרתיע, זאת אומרת, היא תיתן לי את מה ששבועה באמת נותנת לי. ולכן, קטן חכם, כן יש מקום להשביע אותו. הטענה הזאת ששבועה בעצם יסודה בסברה, ולכן היא מחייבת גם קטנים, נמצאת התשתית שלה לפחות נמצאת בתשובה של הרי מיגש. יש דיון באחרונים בשאלה האם שבועה בכתב מחייבת, כתיבה כדיבור. עכשיו בשבועה ובנדרים צריך הפלאה, הפלאה זה הוצאה בפה. אוקיי? עכשיו מה קורה אם אני כתבתי שבועה, נשבעתי בכתב, לא בעל פה? האם זה מחייב אותי? אז נחלקו בזה האחרונים, יש רבי עקיבא איגר ואבני נזר ועוד. אבני נזר, ביורה דעה בסימן שינוו, הוא מביא תשובה של הרי מיגש, שהרי מיגש כותב ששבועה בכתב מחייבת. מסביר אבני נזר שם, ששבועה הזאת כמובן לא מחייבת בגדרי לא יחל דברו של התורה, כי התורה פונה רק לגדולים. היא מחייבת במובן של ההסוואה. זאת אומרת, לא יהיה על זה עונש מלכות, על השבועה בכתב, כי העונש מלכות מגיע על איסור שבועה הלכתי. באיסור שבועה הלכתי יש הגדרות. צריך הפלאה בפה, בשביל שהשבועה תהיה תקפה, וכדומה. אבל אם הוא נשבע בכתב, אם הוא נשבע בכתב, אז יש עליו חובה לקיים את זה, אלא שהחובה הזאת היא לא חובה מכוח לא יחל דברו, החובה ההלכתית, אלא היא חובה שמסברה. ולכן מלכות לא יהיה על זה, אבל עונשי שמיים יכולים להיות על זה. כל מישהו שהוא לא בסדר, גם אם הוא לא עבר עבירה הלכתית, הקדוש ברוך הוא בהחלט יכול להתחשבן איתו. ולכן שבועה בכתב מחייבת. היסוד הזה שכתוב ברי מיגש, נדמה לי שהוא מה שעומד בבסיס האמירה של הרמב״ם, שעל קטן יש עונש שבועה. הרמב״ם, כידוע, הרי מיגש היה רבו של אבא של הרמב״ם. והרבה דברים תמוהים, או כמה דברים תמוהים שמופיעים ברמב״ם, אפשר למצוא להם את המקור בכתבי הרי מיגש. ואני חושב שזאת גם דוגמה לעניין הזה. ברגע שמבינים שיש חיוב שבועה מעבר לחיוב ההלכתי, אלא חיוב של מסברה, חיובים של מסברה מחייבים כל אחד שמבין את הסברה. לא צריך להיכנס להגדרות של גדול ושתי שערות וכל ההגדרות ההלכתיות. הגדרות ההלכתיות מדברות על חיובים הלכתיים, אבל חיובים שהם לא חיובים הלכתיים, בהם מתחייב כל מי ש... חיובים של מסברה, בהם מתחייב כל מי שמבין את הסברה. למשל, אחת הנפקמין אותי, שקטן צריך לברך על המזון לא רק מדין חינוך. קטן צריך לברך על המזון כי הוא באמת חייב בברכה הזאת. הוא חייב בברכה הזאת. למה? כי אם החיוב יסודו בסברה, אז הסברה הזאת מחייבת את כל מי שמבין אותה. ולכן קטן יהיה חייב לברך. לא מדין חינוך. חייב לברך כי בדיוק כמו גדול. ההגדרה של חז"ל עם שם ומלכות והתופס המיוחד של הברכה, זאת הגדרה שקיימת רק בהלכה. והיא מחייבת רק גדולים ואת הקטנים רק מדין חינוך. אבל ההגדרות שיוצאות מסברה, אמרתי שאמרתי שחיוב הברכה מסברה, אפשר לעשות את זה גם בלי שם ומלכות, רק להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על האוכל. אז החיוב הזה קיים גם בקטן, לא רק בגדול. אפשר לראות את זה בעוד מקום, הוא בעצמו מביא אבני נזר, ש... המשנה למלך שואל, איך זה יכול, הגמרא אומרת שאדם שנשבע על המצווה, השבועה לא חלה, כי הוא מושבע ועומד מהר סיני. אין שבועה חלה על שבועה. אנחנו נשבענו בהר סיני לקיים את המצוות. אז שואל על זה המשנה למלך, מה הטעם להשביע אותנו בהר סיני לקיים את המצוות, כאשר החובה שלנו לקיים שבועות, היא עצמה יסודה במעמד הר סיני. איך אפשר להשביע אותנו לקיים מצוות, כשהמחויבות לקיים שבועה היא בעצמה מכוחן של אותן מצוות שאנחנו מקבלים באופן הזה? זה לולאה של זנבה בתוך פיה. מה טעם להשביע אותנו? אז אומר על זה אבני נזר, באותה תשובה שהזכרתי קודם, הוא מיישב את זה, הוא אומר, הרי אנחנו מצאנו שגם האבות נשבעו. אליעזר נשבע לאברהם, נכון, אברהם יעקב, סליחה, יעקב ולבן גם כן נשבעו אחד לשני. אז זה אומר שיש שבועות עוד לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, מאיפה היה התוקף של השבועות? עוד לא היה האיסור שלא יחל דברו, יכול להיות יוצא מפיו יעשה. אז מה היה מקור התוקף של השבועות? המקור התוקף היה מסברה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שיש בסיס סברתי שמחייב אותי לקיים את השבועות שנשבעתי ולא להישבע לשקר. מעבר לבסיס ההלכתי שלא יחל דברו. השבועה שהשביעו אותנו בהר סיני לקיים מצוות, היא שבועה שנסמכה על החיוב מכוח סברה לקיים שבועות. לא החיוב מכוח ההלכה. כי את החיוב מכוח ההלכה משתיתים על השבועה הזאת שנשבענו בהר סיני. תסלחו לי רגע לשתי דקות, אני חייב רגע לצאת, אני כבר חוזר, בסדר? סליחה, שומעים אותי? שומעים?
כן, שומעים.
אוקיי, סליחה, אני חוזר. אז חיוב השבועה גם הוא בעצם חלק מאותה תשתית אוניברסלית, אנושית, מוסרית, או מה שלא יהיה, ולכן בעצם הוא מחייב את כל מי שמבין, בלי שום קשר לגילו. כי המגבלה של הגיל היא מגבלה שנאמרה רק על חיובים הלכתיים. החיובים שיוצאים מסברה מחייבים כל אחד, אבל מה זה נקרא מחייבים? הם לא מחייבים בגדרי ההלכה, כמו שראינו מעבר לשאלת הגיל, שראה להגיד שזה חיוב הלכתי על בן 8. שיש סוג של חיוב, איפה בא לידי ביטוי העניין הזה שזה לא חיוב הלכתי? הטענה שרואים פה לגבי השבועה, למשל, שהדרישה ההלכתית להפלאה לא קיימת בסוג הזה של החיוב. מבחינת ההלכה, שבועה מחייבת רק אם הפלאת בפה, רק אם אמרת את השבועה הזאת בפה. אבל אם מדובר פה בחיוב שהוא לא בגדרי ההלכה, אז מה שקובע אותו זה פשוט ההיגיון. אז ההיגיון אומר שגם אם נשבעת למישהו בכתב ולא בעל פה, הסברה אומרת אותו דבר. אתה צריך לקיים את זה מסברה. ולכן יש פה איזשהו חידוד של ההבדל בין חיוב, למרות ששני הצדדים הם חיובים, הם מחייבים אותי, אבל זה חיוב הלכתי וזה לא חיוב לא הלכתי, והחידוד הוא למשל שפה לא צריך הפלאה בפה. זאת אומרת, יש השלכה לגבי המחויבות לגדרי ההלכה. אז זה איזשהו ביטוי הלכתי למודל שתי קומות שעליו דיברתי בשיעורים הקודמים, של הסברה או הקומה האוניברסלית, שנמצאת מתחת לקומה הפרטיקולרית, ההלכתית היהודית. היא מתערבבת בהלכה במובן הזה, שאפשר לראות בטקסטים הלכתיים שאתה חייב, כן, הרמב"ם הוא טקסט הלכתי. כשהרמב״ם אומר שלא משביעים קטן או כן משביעים קטן, הוא מתייחס בעצם לכאורה להלכה. ומה שאני רוצה לטעון זה שלמרות שזה מופיע בטקסט הלכתי, בעצם זה חיוב לא הלכתי. הוא השתרבב לתוך הטקסט ההלכתי, כי גם את זה חייבים לעשות. אז הרמב״ם כותב, אבל בעצם החיוב במקורו הוא לא חיוב שנכנס לקטגוריה ההלכתית. זה מה שנקרא קטגוריה פריפריאלית. אני רוצה עכשיו לעבור לסוג אחר של חיובים, וזה, או סוג אחר של פריפריה, וזה מה שנקרא שיקולי טריטוריה. הזכרתי את זה, אני חושב שהזכרתי את זה, כשדיברנו על הלכה ומוסר בסדרה קודמת. הדוגמה שבה אני רוצה להתחיל, זה כיבוד אב ואם. חיובים של כיבוד אב ואם. יש שתי תשובות הלכתיות ששתיהן מופיעות בתחומים, אחת של הרב עובדיה ואחת של הרב יעקב אריאל, שאני רוצה להסתכל עליהם מזווית קצת שונה ולהדגים דרכם את השיקול הזה של הטריטוריה ההלכתית. הרב עובדיה דן בשאלה האם בן צריך לשמוע להורים שלו כשהם אומרים לו ללכת ללמוד בישיבה תיכונית, ולא בישיבה, על הישיבה קטנה, כן, ישיבה שלא עוסקת בלימודי חול. אז ההורים כדרכם רוצים שהבן יקבל איזשהו הכשרה מקצועית, איזושהי תשתית שתיתן לו אפשרות להתפרנס, אבל הילד חפץ בתורה, הוא רוצה ללמוד רק תורה וללכת לישיבה קטנה. אז הרב עובדיה דן בשאלה, האם הילד חייב לשמוע בכל ההורים שלו כשהם אומרים לו דבר כזה? הדיון שלו בעצם נסוב סביב השאלה, מה תוקף החיוב ללכת לישיבה קטנה שלומדים רק תורה? מסקנה שלו זה שהבן לא חייב לשמוע בכל ההורים בנושא הזה, כי אם הוא החליט להיות כמו בן לוי, כמו שהרמב"ם אומר בסוף הלכות שמיטה ויובל, כן, שמי שהוא מלאו ליבו לעסוק רק בתורה, אז הוא נחשב כמו בני לוי שמקדישים את עצמם לתורה וכו' וכו', כן, הרבה מצטטים את הרמב"ם הזה ביחס לפטורים של בני ישיבות מגיוס לצבא. בכל אופן, בדיון של הרב עובדיה, אגב, בדברי הרב עובדיה משתמע שמותר לבן לשמוע בכל ההורים. זה לא שהוא עובר עבירה אם הוא שומע בכל ההורים, רק הוא לא חייב, אוקיי? זאת אומרת, זה בעצמו שאלה מעניינת, כי הרב עובדיה כשהוא מדבר על 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 השאלה הזאת, אז הוא נזקק לדיונים לגבי תוקפו של החיוב ללמוד תורה כל הזמן ולא לעסוק בדברים אחרים. האם זה הידור מצווה, האם זאת מצווה גמורה, מצווה תלמוד תורה, למה זה חשוב? כי דברים שהם חיובים הלכתיים, אז הגמרא אומרת, לומדת איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, כולכם חייבים בכבודי. זאת אומרת, אם יכול אמר לו אביו לחלל שבת שישמע בקולו, אומרת הגמרא, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. זאת אומרת, שאם אבא אומר לי לחלל שבת, אני לא צריך לשמוע בקולו. כיבוד הורים לא דוחה את החיוב של שמירת שבת. למה? כי גם האבא שאותו אני חייב לכבד, חייב בעצם בכבודו של המקום, או במילים אחרות מחויב במצוות, אז הוא ודאי לא יכול להגיד לי לעבור על המצוות. כן, זה בעצם הטענה. עכשיו אומר הרב עובדיה, אם מדובר פה במצוות תלמוד תורה, והאבא בעצם אומר לי לא ללמוד תורה, אז לכאורה זה נכנס לקטגוריה של איש אמו ואביו תיראו, ושבתותיי תשמורו. אבא שאומר לי לעבור עבירה או לבטל מצוות עשה, אני לא חייב לשמוע בקולו. אם זה רק הידור מצווה, לומדים יותר תורה, זה הידור מצווה, זה לא ממש מצווה, אז יש מקום לדון, האם גם בהידור מצווה, נאמר הכלל הזה, שאיש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו. או שזה נאמר רק על חיובים גמורים, אבל לא על הידורים, אבל כל הדיון של הרב עובדיה נסוב סביב השאלה הזאת, מה מידת המחויבות ההלכתית שלי ללמוד תורה, או ללמוד רק תורה. ומזה הוא גוזר את ההוראה, האם אני יכול לא לשמוע בכל ההורים, או שאני חייב לציית להם. כמו שאמרתי, בתוך הדברים שלו משתמע, שמותר לבן לשמוע בכל ההורים וללכת לישיבה תיכונית. זה לא שיש לו איסור. רק מותר לו גם לא לשמוע בכולם. עכשיו, זה בעצמו דבר תמוע. כי ממה נפשך? לגבי שמירת שבת, למשל, אם ההורים אומרים לי לא לשמור שבת, לחלל שבת, אין לי יותר לשמוע בקולם. אני חייב לא לציית להם. זה לא היתר לא לשמוע בקולם, זאת חובה לא לשמוע בקולם. אז אם הדבר הזה הוא חיוב גמור, אז מה פירוש שמותר לי לשמוע בקולם ומותר גם שלא? אז לכאורה אסור לי לשמוע בקולם. מי ששומע בכל ההורים, הוא עבריין לפי התפיסה הזאת. איך יכול להיות מצב שמותר לי לשמוע בקולם, אבל גם מותר לי שלא? ממה נפשך? אם אין חובה לעשות את זה, אז אני חייב לשמוע בקולם. אם יש חובה לעשות את זה, אז אסור לי לשמוע בקולם. איך יכול להיות סיטואציה שבה מותר לי לשמוע בקולם, אבל גם מותר לי שלא? אז היה מקום אולי לומר שזאת מצווה קיומי, או הידור מצווה, או משהו כזה. שבמקום אחר, הרי זכותי גם לא לעשות את זה, אני לא עובר עבירה בזה שאני לא עושה את זה. אז לכן מותר לי לשמוע גם בכל ההורים, אבל אני לא חייב לשמוע בכל ההורים, ושאני יכול גם לבחור לעשות את המצווה. אותה בחירה שעשיתי לעשות את המצווה, מאפשרת לי גם לבחור לא לשמוע בכל ההורים כשאני עושה את המצווה הזאת. אז יכול להיות שהסטטוס המיוחד הזה נובע מהאופי של החיוב. כיוון שהחיוב הזה הוא לא חיוב גמור, זאת מצווה קיומית או הידור מצווה או משהו כזה, אז כיוון שאני יכול גם לא לעשות את זה, אז אני יכול גם לשמוע בכל ההורים שאומרים לי לא לעשות את זה. אבל כאן באמת החידוש הוא שמצד שני, אבל מותר לי גם לא לשמוע בכל ההורים, למרות שזאת רק מצווה קיומית. לכאורה, המצווה לשמוע בכל ההורים היא מצווה חיובית. היה לשמוע בכל ההורים. המצווה הזאת היא מצווה קיומית. אז היה מקום לומר שבסיטואציה כזאת אני אהיה חייב לשמוע בקולם. אומר הרב עובדיה, לא. מותר לך לשמוע בקולם ומותר לך גם שלא. למה? כי מצווה קיומית גם היא מאפשרת לי, לא, אם אני רוצה לקיים אותה, לא לשמוע בכל ההורים. טוב, זה טענה מעניינת, כאין זה יש ברייבד בתחילת הספרה, הרייבד אומר שעשה קיומי דוחה לא תעשה. למרות שעשה קיומי אני הרי יכול לא לעשות אותו. אז איך זה יכול להיות שבשביל לעשות עשה קיומי מותר לי לעבור עליו, לעבור על איסור? בסך הכל אני יכול לא לקיים את המצווה, ואין בזה בעיה, מצווה קיומית. אז מה מצדיק את מעבר עליו? הרייבד טוען שגם עשה קיומי מצדיק את המעבר על הלב. אפשר לדון בזה ארוכות, אבל אני אומר, אותו רעיון בעצם יכול להיות שנמצא גם כאן. שבעצם נגיד שזה עשה קיומי, מותר גם ללכת לישיבה תיכונית, זה לא שיש איסור, אני אומר לפי הרב עובדיה, אני ודאי לא חושב ככה, אבל אני אומר, לפי הרב עובדיה, מותר ללכת לישיבה תיכונית, זה לא איסור, אבל יש מצווה קיומית ללכת לישיבה שבה לומדים רק תורה. מצווה קיומית, מותר לך לקיים אותה גם אם זה נגד ציווי ההורים. אבל ברור שאתה לא חייב, אם אתה רוצה לציית לכל ההורים ולא לקיים את המצווה הקיומית הזאת, אז מותר לך, זאת הטענה. גם במאמר מוסגר, הזכרתי קודם או מצווה קיומית או הידור מצווה, אני חושב שצריך להיזהר, הידור מצווה נדמה לי שאנשים לא מבינים אותו נכון. הידור מצווה זה לא עניין התנדבותי, שאם אני רוצה אני עושה ואם אני לא רוצה אני לא עושה. אני חושב שהידור מצווה זה מצווה חיובית. זה אלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות, אני חייב להדר את המצוות. רק ההידור לא מעכב את המצווה עצמה. תגיד שאני לוקח את רוג לא מהודר. אז את מצוות, את רוג או ארבעת המינים, קיימתי. כי ההידור לא מעכב את המצווה. אבל זה לא אומר שההידור זה וולונטרי. זה התנדבות, מי שרוצה עושה, מי שלא רוצה לא עושה. מי שלא קיים את ההידור, ביטל את מצוות הידור. לא תמיד אותי? חזר. כן?
עוד פעם הוא נותק.
כן, כן, אני יודע. עכשיו שומעים אותי? כן? הלו, שומעים אותי? עכשיו שומעים? עכשיו שומעים? שומעים אותי?
קשה, קשה.
כן.
תשובה, עכשיו שומעים.
עכשיו שומעים? כן, יצחק.
שומעים, לא.
אוקיי. טוב, נעשה עוד ניסיון, אני באמת הקו פה בעייתי. ננסה...
רואים ושומעים.
אוקיי. אז מה שרק הערתי בסוגריים, זה שהידור מצווה, בדרך כלל תופסים אותו כמשהו וולונטרי, אבל אני לא חושב שזה נכון. הידור מצווה הוא חובה גמורה, הוא רק לא מעכב את המצווה עצמה. מי שלקח אתרוג לא מהודר, אז הוא אמנם יצא ידי חובת מצוות אתרוג, הוא ארבעת המינים, אבל הוא ביטל את המצווה של ההידור. לכן, זה שזה לא מעכב את מצוות האתרוג, זה לא אומר זה וולונטרי. לכן, בהקשר של... של תלמוד תורה גם יש מקום לדון, אם מדברים על זה כהידור מצווה, לא כמצווה קיומית, אז אני לא בטוח שבאמת מדובר פה בדבר הרשות, לכאורה זה דבר חובה. כמובן שבאחרונים משתמע שהידור מצווה זה באמת איזשהו סוג של משהו וולונטרי, איזשהו עניין של רשות. בכל אופן, הטענה, אם אני חוזר אל הרב עובדיה, אז אפשר אולי להבין למה יש רשות, לציית להורים, אבל יש גם רשות לעבור על דבריהם, כי אולי זאת מצווה קיומית או משהו כזה. תשובה דומה יש אצל הרב אריאל. הרב אריאל גם כן מופיע בתחומים, שהוא דן בשאלה מה קורה אם בחור רוצה לחתום קבע בצבא. כן? רוצה להיות קצין. עכשיו, ההורים אומרים, אנחנו רוצים אותך אחרי 3 שנים, חזרה בבית. האם הוא חייב לשמוע בקולם, או שמותר לו ללכת לקצונה, וזה ידוש ממנו כמובן לשרת יותר זמן, יותר מ3 שנים. גם הרב אריאל, כשהוא מברר את העניין הזה, הוא נכנס לשאלות של איש אמו ואביו פיראו ושבתותיי תשמורו. זאת אומרת, מבחינתו הבירור שוב פעם מתנקז לשאלה, מה הסטטוס של התנדבות לקצונה? מצווה, הידור מצווה, אז למסקנתו זה הידור מצווה, והוא דן שם בשאלה האם הידור מצווה גם הוא דוחה את המצוות כיבוד הורים או לא. אבל הדיון עוד פעם נסוב סביב הגדר הזה, האם איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, חל גם על המקרה הזה. אז ידעו מצווה, מצווה קיומית, מצווה חיובית, לאו, עשה, הדיונים ההלכתיים הרגילים. האמת שיש עוד דיון שעולה בהקשר הזה, וזה באמת, הוא קשור קצת להקשר הזה, וזה תלוי במחלוקת ראשונים ביבמות בדף וב, התוספות שם והרשב"א ועוד, דנים שם מה הגדר של מצוות כיבוד הורים. האם מצוות כיבוד הורים זה לשמוע לכל מה שהם אומרים לי, או שרק במקום שזה איזשהו צורך של ההורים, שאני אמור למלא אותו, לעזור להם, רק אז יש עליי חיוב. רק שהם אומרים לי לעשות דברים סתם כי הם רוצים שאני אעשה אותם, לא בטוח שיש איזה מצוות כיבוד הורים בכלל. זה נכלל במצוות כיבוד הורים. ההורים לא יכולים סתם לתת לי פקודות לעשות ככה ולא לעשות משהו אחר. אם זה משהו שנועד לטובתם, הם צריכים אותי, ולכן, למשל, בהתנדבות לקצונה, אם הם רוצים שאני אלך מהר לאוניברסיטה לטובת הקריירה שלי, ולכן הם אומרים לי לא להתנדב לקצונה, אז, לפי חלק מהראשונים, בכלל אין מצוות כיבוד הורים. כי הם לא יכולים להגיד לי מה לעשות, הם יכולים לבקש ממני עזרה עבורם. אוקיי? יש, אני אומר, זה מחלוקת בראשונים ביבמות, אבל יש חלק מהראשונים שאומרים שלא. לעומת זאת, אם הם רוצים אותי בבית כי הם צריכים עזרה, זה כן נכלל בכיבוד הורים. כי פה הם לא עושים את זה בשבילי, הם עושים את זה בשבילם. לעשות בשבילם אני כן חייב. אז עכשיו מתעוררת השאלה שכנגד החיוב הזה עומד הערך הזה של לשרת בתור קצין בצבא. אם זה לא נכלל בכלל במצוות כיבוד הורים, אז אין דילמה. הדילמה מתעוררת במקום שלפי הראשונים שאומרים שזה כן בכלל בכיבוד הורים, או בסיטואציה שזה לטובתם, שאז לפי כל הראשונים, זה נכלל במצוות כיבוד הורים, ועדיין מול זה עומד ערך אחר, והשאלה, האם כיבוד הורים דוחה את הערך ההוא או לא. אז זה בעצם הדיון של הרב אריאל. הכל, מה שמשותף לשני התשובות האלה, גם של הרב אריאל וגם של, של הרב עובדיה, שניהם מכניסים את זה לקטגוריה ההלכתית, ודנים בתוקף של המעשה הזה, ללמוד בישיבה קטנה או לשרת בצבא בתור קצין, ומזה מנסים לגזור האם זה דוחה כיבוד הורים או לא דוחה כיבוד הורים. אני רוצה לטעון טענה אחרת, בשני המקרים האלה. וכאן אני מציג את השיקול שאני קורא לשיקול טריטוריה, עוד פעם, דיברתי על זה בהזדמנויות קודמות, בכל מיני הסדרות קודמות. אני רוצה לטעון שבדרך כלל, כשאנחנו מדברים על דחייה של עיקרון הלכתי אחד בפני עיקרון הלכתי אחר, זה תוצאה של איזושהי התנגשות בין שני עקרונות. יש לי חובת כיבוד הורים, וכנגד זה יש לי חובה לשמור שבת. עכשיו, כשההורים אומרים לי לא לשמור שבת, יש לי התנגשות בין שני העקרונות האלה, השאלה מי מהם גובר על השני. זה אני קורא מגבלה מלבר. מלבר הכוונה מבחוץ, אוקיי? מגבלה מבחוץ שאומרת לי, פה אתה לא צריך לשמוע בכל ההורים, כי יש איזשהו ערך אחר שדוחה את זה. אני רוצה לטעון שיש עקרונות דחייה הלכתיים מסוג שונה. דחייה מלגב, לא מלבר, מבפנים, לא מבחוץ. מה זאת אומרת? יש מגבלה על החובה לציית להורים, שהיא מגבלה שלא נובעת מערך מנוגד, אלא יש גבול מסוים שעד אליו מגיעה מוטת הכנפיים של ההורים. עד אליו ההורים יכולים לדרוש ממני לעשות דברים. מעבר לו, הם לא יכולים לדרוש. זה מוגבל לא בגלל שמבחוץ יש עיקרון שדוחה את זה, אלא זה מוגבל מבפנים. זאת אומרת, חובת כיבוד הורים עצמה מגיעה רק עד שם ולא יותר. לא שיש משהו אחר שדוחה את זה. אלא החובה לא מגיעה מעבר לאיזשהו גבול. אני אנסה אולי להדגים את זה. יש הלכה שמופיעה במעריק, שנפסקה גם ביורה דעה בהלכות כיבוד אב ואם ברמה, הוא מביא את המעריק הזה, הוא אומר שאם אבא שלו אומר לו לא לשאת אישה מסוימת, היא לא מוצאת חן בעיניו, אז הוא לא צריך לשמוע בכל האבא. אין חובה לשמוע ההורים, לא דווקא האבא. אין חובה לשמוע בכל ההורים, אם הם רוצים להגיד לי, אל תתחתן עם האישה שאתה רוצה להתחתן. ושוב פעם, גם במעריק עצמו, יש שני ניסוחים שמובעים שם בתור הנמקה. ניסוח אחד נזקק לשאלה, מהי המצווה לשאת אישה? ואז עוד פעם, איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, יש עליהם מצווה, ההורים לא יכולים להגיד לי, אל תקיים מצווה. אבל פה זה ממש קשה. א', בגלל שלשאת אישה זה לא מצווה. לפי רוב השיטות, לשאת אישה זה מכשיר מצווה. המצווה היא פריאה ורבייה. רק המכשיר הוא לשאת אישה. ברמב״ם יש כאלה שאומרים לא ככה, אני חושב שגם ברמב״ם זה לא בטוח, אבל בראש ורוב הראשונים נוקטים שקידושין זה לא מצווה. הניסויים זה לא מצווה. זה מכשיר מצווה. אז אם זה ככה, אז יותר קשה להגיד את איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו בהקשר הזה. אבל מעבר לזה, הרי אני יכול להתחתן עם אישה אחרת שההורים שלי מרוצים ממנה, ולקיים איתה פריאה ורבייה. או אפילו את מצוות קידושין, אם תרצו, אם יש מצוות קידושין. אז מה הבעיה? זה שאני רוצה את האישה הזאת, למה זה נכנס לגדר איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו? אני יכול לקיים את השבת הזאת, כאילו את המצווה הזאת, עם אישה אחרת, שהיא כן לרצון ההורים שלי. אז מה הבעיה? אפשר לקיים שניהם. אז למה אני לא צריך לציית להורים, אם הם אומרים לי לא לשאת אישה מסוימת שאני רוצה לשאת אותה? לכן נדמה לי, ואפשר לראות את זה גם כשמתקדקים בלשון המעריק, אפשר, אני חושב, למצוא את זה גם בלשונו. לדעתי הוא לא מתכוון לפתור אותי מהחובה לציית להורים, בגלל איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו. הטענה שלו היא שזכותי לא לשמוע בכל ההורים. אני בוחר אישה, אני בוחר לחיות באופן מסוים, ההורים לא יכולים להכתיב לי את דרך החיים שלי, כי זה שלא נמצא בטריטוריה שלהם, זה שייך לטריטוריה שלי. זאת הטריטוריה שבה אני מקבל החלטות, ומישהו אחר לא יכול לתת לי תכתיבים לגבי דברים שקשורים לטריטוריה שלי. עכשיו תשימו לב, זה דומה לסברה של הראשונים שהזכרתי קודם, אותם ראשונים שאומרים שמצוות כיבוד הורים זה רק בדברים שהם לתועלת ההורים, לא בדברים שהם מנסים להכתיב לי. אבל אני טוען, זה לא אותו דבר. כי פה, אני רוצה לומר את מה שאני אומר כאן, גם לשיטת הראשונים החולקים, שאומרים שמצוות כיבוד הורים זה גם בדברים שההורים מנסים להכתיב לי, להכתיב לי דברים שלא לא מיועדים לטובתם, אלא מיועדים לטובתי. ויש כיבוד הורים גם על זה. ועדיין אני אומר שזה הכל רק במקום שבו אני לא מדובר בדברים שהם משמעותיים לדרך שבה אני רוצה לחיות. ההורים אומרים לי, לא יודע מה, תעשה ספורט, בסדר? תרוץ קילומטר כל יום, כי מאוד חשוב לעשות ספורט. לפי הראשונים שאומרים שיש חובה לכבד הורים, גם במצב שזה לטובתי ולא לטובתם, או משיקולים תם, הם נותנים לי הוראות, לא בגלל שהם צריכים אותי. כי הם הורים לי משיקוליהם שלהם, גם אז יש חובה לכבד הורים לפי חלק מהראשונים. אז באופן עקרוני אני אמור ללכת ולרוץ כל יום, כי ההורים אמרו לי. עדיין אני טוען, זה לגבי ריצה, כי זה לא עקרוני, אז אני ארוץ רבע שעה כל יום. זה לא הנקודה. אבל אם ההורים באים ומכתיבים לי דרך חיים, זאת אומרת, דברים שהם מאוד משמעותיים באופן שבו אני בוחר לחיות את חיי, כאן אני טוען שגם לשיטת הראשונים הזאת לא תהיה חובה לכבד אותם, או לשמוע בקולם. כיוון שזכותי לבחור את דרך החיים שלי. ההורים לא יכולים להכתיב לי איך לחיות. וזה אני קורא שיקולי טריטוריה. שיקולי טריטוריה, פירוש הדבר, שהחובה לכבד הורים נעצרת בגבולות הטריטוריה של ההורים, או על גבול הטריטוריה שלי. לא יכולה להיכנס לטריטוריה שלי. לא בגלל שיש ערך גדול במה שאני עושה. גם אם אין אפילו ידור מצווה לשרת בתור קצין, או ללכת לישיבה קטנה, או לא משנה, כל מיני דברים שאני בוחר לעשות. זה לא ידור מצווה, וזה לא מצווה, ולא מצווה קיומית, ולא כלום. סתם בא לי. ככה אני רוצה לחיות. אם זה עיקרון שהוא מאוד חשוב מבחינתי, הוא מהותי לדרך שבה אני רוצה לחיות, זכותי לעשות את זה ולא לשמוע בכל ההורים. לא בגלל איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמור, אלא בגלל העיקרון של המעריק, העיקרון שאומר שיש גבול לחובה לכבד הורים. איפה המקור לעיקרון הזה? אין שום פסוק שאומר את זה. הרי זה לא יוצא מאיש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו. זה יש דרשה. מאיפה יוצא העיקרון של המעריק? מסברה. מה זה הסברה הזאת? הסברה הזאת אומרת שיש איזושהי חלוקה בין אנשים, ובן אדם לא יכול להיכנס לטריטוריה של זולתו ולהכתיב לו דברים, לעשות לו שם דברים. יש טריטוריה שבה אני היחיד שמקבל את ההחלטות. עבור עצמי רק אני יכול לקבל החלטות. מישהו אחר לא יכול להכתיב לי דברים, לא יכול לפגוע בזכויות שלי, לא יכול להיכנס לטריטוריה שלי. לא בגלל שיש פסוק שאומר את זה, אלא בגלל שהטריטוריה הזאת היא שלי. קצת מזכיר את תורת המשפטים של רב שמעון שקופ, שהאיסור גזל גם בלי לא תגזול, אני לא יכול לקחת ממון של מישהו אחר. למה? כי זה שלו. זה לא שייך לטריטוריה שלי. אני לא יכול לפגוע בזכויות שלו, לא בגלל איסור הלכתי, אלא בגלל שזה שייך לטריטוריה שלו ולא לטריטוריה שלי. זה מעבר למוטת השם. טוב, אז אני אסיים כבר, כי אני רואה שזה עושה הרבה בלגנים, וכבר הגיע השעה 10. אני רק מסיים את הנקודה שבה עסקתי. הטענה היא שיש מצבים שבהם אני מגביל ערך הלכתי, לא על ידי ערך הלכתי אחר, אלא על ידי גבול שלא נקבע על פי ההלכה. גבול שיסודו בסברה, איזשהו גבול עובדתי, יש פה איזשהו קיר, יש איזשהו גבול חוץ הלכתי שעוצר את התקפות של הנורמה ההלכתית. עוד פעם, זאת פריפריה להלכה שמעורבת, אבל בשיקול ההלכתי. זה שיקול שיוצא מסברה, שיקול שהמציאו אותו חכמים, אין לו שום מקור. פשוט ככה נראה לנו נכון. וזה מגביל את החיוב ההלכתי, למשל בהקשר הזה, לכבד הורים. אני אביא עוד דוגמאות לזה בשיעור הבא, זה מה שאני קורא שיקולי טריטוריה, הם באופן מובהק שיקולים חוץ הלכתיים או פריפריאליים, שהם מגבילים את, זה ממש פריפריה במובנה המילולי, זה מגביל את ההלכה, זה שם גבול עד איפה ההלכה מגיעה. אבל זה גבול נורמטיבי שאין מקורו בהלכה, אלא זה איזשהו שיקול חיצוני שעוצר את ההלכה, לא ערך הלכתי אחר מגביל את הערך ההלכתי הזה, אלא הערך ההלכתי הזה נעצר באיזשהו גבול שנקבע בשיקולים חוץ הלכתיים, על גבול הטריטוריה. אז לזה אנחנו נחזור בפעם הבאה, אני מקווה שמצב הקו יהיה טוב יותר, אני מצטער על כל הבלגנים שהיו היום. טוב, כל עוד יש קשר,